למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים 03-593-93 03-500-9393, או לחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר נא לשלוח בשעה הראשונה כדי שנוכל להתייחס אליהם זאת לשם בנו נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש שלנו פותחים מפתח לחתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה, הטכנאי יוסף בן חיים, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש, ותהי מזכירותם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח ההלכתי אנחנו אוחזים בשולחן אור בסימן של ח' סעיף למד ד', בעצם סעיפים למד ד', למד ה', למד ו', למד ז', אוחזים בדיני גרף של ר', דהיינו כל דבר מאוס, שנמצא במקום שעותו של אדם, התירו לטלטל אותו רבנן עם הגבלות מסוימות, וזה גם נפקמין הגדולה מאוד לפינוי פח בשבת. מתי מותר לפונות פח בשבת? מתי אסור לפונות פח בשבת? מתי מותר להרים לכלוכים מהרצפה בידיים? מתי אסור? וכן על זה הדרך. אז בזרות השם, עם זה אנחנו נתחיל. אז לפי מה שמבר בשולחן ערוך בסעיף למדלת, כל דבר מאוס שנמצא במקום שעותו של אדם, מותר לטלטל אותו בידו, אף על פי שהוא מוקצה, בשום כבוד האדם. חזל קראו לזה גרף של ראי. גרף של ראי זה לשון מושאל מסירים של תינוקות שהיו בעבר עשויים מחרס או מעץ, שהתינופת הייתה נדבקת בהם, אבל אפילו שרחצו אותם עדיין הם מוסים, והתירו לטלטל אותם אפילו שהם ריקים ממקום ישיבתו של האדם, אף על פי שהם מוקצה, כי זה מאוד מאוס. אבל כיוון שזה לא כבוד האדם שישב ליד כזה דבר, או שילך לדעת כזה דבר, מקום שהותו של אדם זה לא מכובד שיש לו שם כזה דבר, לכן התירו. אז הדין הזה שכל דבר מאוס מותר לטלטל אותו, זה בין אם המאוס נמצא בביתו של האדם, בין אם הוא נמצא בחצרו, במרפסת ביתו. כל מקום שיושבים או שוהים שם, מותר לכתחילה לטלטל את הדבר המאוס ולהוציא, גם אם זה מקום ששייך לרבים. כן? לא סתם העבר של רבים, אלא מקום שמתעכבים שם. כמו בכניסה לבית הכנסת וכדומה, במקומות שמתעכבים. אבל אם המיאוס נמצא במקום שלא שוהים, רק עוברים דרכו, או נכנסים ויוצאים מיד, בכזה מצב אסור להוציא, גם אם זה בבית שלו. נמצא באיזה חדר מסוים, דבר מיאוס, ואתה לא הולך לשעות שם עצת השבת, או מקסימום נכנס ויוצא מיד, אסור לפנות את זה, זה מוקצה. אם הוא חושש שהתינוק יתלכלך מאותו תינוף, אז זה לא סיבה לפנות, סיבה לכפות עליו כלי. כך מבואר בגמרא בשבת בקוף חפנק עמוד ב', לפי גרסת הריף, הרמב"ם והראש, כך פוסק הטור בשולחן ערוך בסעיף למד ד', והמשנה ברורה במקום, בסעיף קטן קוף למד א', וכמה כפחים ועוד רש דו. מה זה גדר של גרף של ראי? כל דבר שיוצר מאיסות בקרב בני האדם. אפילו שהוא לא מאוד מאוס כמו הקאה, אבל זה מאוס. אבל מה שגורם אי נעימות, זה לא בכלל הדבר הזה. כך כתוב השרצין מאוד קבע, וגם בסעיף קטן קוף תדו, במשנה ברורה ועוד. שדבר שיוצר אי נעימות לא בכלל גרף של ראי, רק דבר שיוצר מייסות, אפילו שאין לו ריח, אבל זה מאוס. לכן, פסולת מרובה שהצטברה בשיש או במשולש שבקיור, מותר לפנות אותה לפח ההשפע. אפילו ביד. וכן, ריבוי של קליפות, פירות ואגוזים הנמצאים בשולחן. זה מאוס, אבל מעט פסולת או קליפות אסור לפנות כרגילותו, למה? כי זה לא מאוס, זה רק יוצר אי נעימות למי שיושב שם, אלא צריך לגרור את זה באמצעות סכין או מגב לתוך צלחת חד פעמית, שלא יהיה בעיה ביטול של כלי מכנו, כי צלחת חד פעמית פשוטה נועדה גם לזה, ובעודה בידו יזרקן אל פח ההשפעה, כי אם הוא יניח את זה אז יהיה אסור לו אחר כך להרים את זה, אלא אם כן עושים שם דבר יותר. אותו דבר אם אדם התחיל לפנות, כשהוא התחיל לפנות זה היה מאוס, ולאחר שהוא פינה חלק מהפסולת, אז כבר מה שנשאר זה לא מאוס, אבל הוא באמצע הפינוי. אומר מרן הפשלום זמן לאירבך, שמרת שבת כלכתה מביא אותה בפרק חף ב' היה רק ופחפה, שמוטל לסיים את הפינוי, למה? כי מעיקר כשהתירו לו לפנות, התירו לו לפנות את הכל, מעיקר שהתירו לפנות את הכל, אבל לא להפסיק. אם הוא הפסיק, הפסק משמעותי, אז אסור לו להמשיך, זה נשא פינוי חדש, אבל אם הוא כל הזמן עוסק בפינוי, זה מותר. או דבר תינוף שנמצא באחד מחדרי הבית, שהוא לא בשימוש, רק נכנסים ויוצאים מיד, או שהוא סמוך לצאת השבת באופן שלא שוהים באותו חדר עד יציאת השבת, כזה מצב אסור להוציאה בידו. וכך גם כותב הבן ישחי מפורש בפרשת ואיגש סעיף ג', אף על פי שזה מפריע לו במחשבה, זה לא סיבה להתיר, רק מיוס בפועל יתירו. יכול להוציא את זה עם הרגל, על ידי מטטה, כן? עכשיו צורך דבר היתר, ברגל אפילו צורך דבר אסור, על ידי מטטה לצורך דבר היתר, אבל ביד לא. גם דבר תינוף שנמצא ברחוב במקום שעוברים ושווים, אבל לא שוהים שם כדי לשוחח, כן, אתה עובר לבית הכנסת, אתה רואה דבר מאוס, אף אחד לא עומד שם לשוחח, זה מעבר. וכזה מצב, אסור לפנות את זה ביד. למה? כי זה לא המקום ששוהים שם. הוא רושה להזיז את זה ברגל. אבל אם זה כניסה לבית הכנסת או לחדר מדרגות שעומדים שם לפעמים, מדברים וכדומה, זה מותר אפילו ביד. יש אומרים שאם נמצאים פטישים ומסמרים על השולחן, או קליפות מועטות שהן לא מאוסות, זה לא גדר מאיסות, אבל בעל הבית או בני ביתו מתביישים שמה יבוא אורחים ויראו את הבית בכזו צורה, זה גם נקרא גרף של רי. למה? כי זה גורם מינימות, כך דעת גאון מרן רב שלום זמן לאירבך. אבל יש עשרים, כי סוף סוף, זה לא בגדר מיוס, כך דעת הליכות עולם חלק ג' וכך מסתבר. מסתבר, כדעת הליכות עולם, שמכיוון שזה לא מאוס, זה רק אי נעימות, אז בכזה מצב, קשה מאוד להתיר לטלטל, בגלל שמתביישים שמה יבוא אורחים. הבושה שמה יבוא אורחים, זה לא סיבה שחזל התירו. חזל התירו, לא אי נעימות, לא בושה, התירו מייסות, זה לא מייסות. אז בכזה מצב יותר נכון, כדי לא להיכנס לסבך המחלוקת, לפנות את זה בטלטול בגופו, או בין אחורי ידיו, או טלטול מן הצד. באופן כזה, זה יהיה מותר, כי זה לצור דבר היתר. מה שאמרנו שכל דבר מאוס מותר לטלטל אותו, זה לא תלוי ברוב בני אדם, אלא כל שבעיניו זה מאוס, מותר לפנות. אפילו אם אצל רוב בני אדם וכל בני ביתו זה לא מאוס, כיוון שאצלו זה מאוס, זה מותר. כך מבואר במשנה ברורה בסימן רשעין ת', סעיף קטן ה'. ויש באמת מחמירים בדבר הזה, ואומרים שרק מי שידוע שהוא איסטיניס, יש להקל בו. אם זה דבר שרוב בני אדם מאוס ביניהם, אז כולם יכולים להקל. אבל אם זה לא, רוב בני אדם זה לא מאוס, לא כל אדם יכול להגיד מאוס עליי. אלא אם כן, הוא איסטיניס. אבל המשנה ברורה מצדד לא ככה, אלא אם באמת זה מאוס בעיניך, אתה יכול לטלטל את זה. עוד דבר כתב מרן רב שלמה זמן לאירבך, שגם מי שאותו מוקצה לא מאוס עבורו, הוא רשאי לפנות את המוקצה אם יש פה בן אדם שזה מאוס עבורו. יש פה למשל פח השפעה, אצל כל בני הבית זה לא מאוס. יש פה אחד מבני הבית שהוא קצת איסטיניס או משהו, זה מאוד מאוס. לא רק לזה שמאוס מותר לפנות, לא רק הוא בעצמו מותר לפנות, אלא גם לאחרים מותר לפנות עבורו. דבר מאוס שהתירו לפנות בידו, זה גם באופן שיכול לפנות בגופו. הוא יכול ברגלו לטלטל את אותו דבר מאוס, או לטטות אותו, או לדחוף אותו עם איזה חפץ של היתר. הוא יכול גם ביד. אז כותב התהילה לדוד, וככה מוכר במשלב בורה בסיף קטן קוף תדווה, ובעוד מקומות, כך גם כותב החזון עובדיה והשולחן שלמה, שמותר לו לטלטל את זה ביד, כי טלטול גרף של רי, טלטול דבר מאוס, זה יותר גמור, זה לא דיחוי. יש מחמירים וסוברים שאם אפשר לטלטל באופן זה בגופו, בטלטול מן הצד, כך צריך לעשות. כך דעת על יור הבא, בתירות השני, כך מרן הרב אלישיב יחמיר. אבל מכאן עדיין זה מותר כמו שאמרנו. או עוד דבר, מבואר בפוסקים, שאם יש לי אפשרות לכפות עליו כלי, או לטלטל אותו, את הדבר המאוס, מותר לטלטל ולא צריך לכפות כלי. גם לא צריך להחמיר, לפנות את זה על ידי גוי או על ידי קטן. למה? כיוון שזה יותר גמור ולא דיחוי, ולכן הדבר הזה מותר. כשם שיתור לפנות דבר מאוס בביתו של האדם, כך גם יש להתיר בבית הכנסת, אף על פי שלא גרים שם, אבל כבד ששוהים שם, זה מאוס עבורם, ולכן זה מותר, כמו מבוי, שהמשנה ברורה כותב בסעיף קטן קוף למד א' שמותר, אז גם זה מותר. אף על פי שבגמרא בעירובין, בקוף ד' עמוד ב' כתוב ששרץ שנמצא במקדש, אסור להוציא אותו בשבת. לכאורה, אז מה ההבדל בין המקדש לבית הכנסת? מבואר בפוסקים, דווקא במקום שהכהנים לא שוהים שם, כך מבואר בתוספות ריד, במאירי, בשנן המלך, אבל במקום ששוהים שם, מותר לפנות. לכן מותר לפנות ביד פסולת מהשולחנות בבית הכנסת, טישו מנוחלך ואריזות מזון ריקות מהרצפה. כן? לפעמים אין כל כך הקפדה, אין כל כך השגחה, ואוכלים ושותים, ואתה בא בבוקר לבית הכנסת, בשבת בבוקר, אתה רואה טישו מנוחלך על השולחנות, אתה רואה כל מיני כוסות עם שעיריות, וכל מיני אריזות מזון ריקות, על השולחנות, על הרצפה. זה נקרא גרף של רי, זה מאוס, זה מותר. גם אם בבית זה לא כל כך מאוס עבורך, אבל בבית הכנסת, בחמת קדושת המקום, וכבוד המתפללים, זה נחשב מאוס, ולכן, אם הוא יכול בקלות לדחוף עם הרגל עדיף, אם לא, יכול גם ביד להרים. פח השפעה, יש לו דין של מוקצה בחמת גופו. בין אם זרקו לתוך ההשפעה קודם השבת, בין אם זרקו לתוך ההשפעה רק בשבת. מדוע? כי הדברים שנמצאים שם הם דברים מאוסים, ואף אחד לא משתמש בהם, זוכן, זה מוקצה בחמת גופו. ואם אין הפח, אני צריך לבסס לדבר האסור. אף על פי שיש אפשרות להוציא את השיירי מזון ולשטוף אותם ולתת אותם לבעלי חיים או להוציא את הסכו ולשטוף ולתת, כיוון שזה נמאס בתוך ההשפעה, יש הסך דעת מוחלט, ולכן זה נחשב מאוס. לכן, אסור להביא פח השפעה לשולחן או לשיש לשם פינוי פסולת. לפעמים מקלפים ומכינים כל מיני סלטים על השיש, ורוצים לזרוק לפח, אז במקום ללכת לפח כמה פעמים, מביאים את הפח ליד השיש, ומרוקנים בידיים את כל הפסולת לפח. אז לרוקן בידיים את כל הפסולת זה מותר, זה מאוס, אבל מי יתר חלבי את הפח? הפסולת מותרת בטלטול מטין גרף של רי, אבל לא יתירו לטלטל מוקצה כדי לפנות איתו דבר מאוס. תראו לך לטלטל דבר מאוס לפח, אבל לא תראו לך לטלטל מוקצה כדי לפנות איתו דבר מאוס. ולכן צריך לשים לב מאוד בדבר הזה, כי כך מבואר לעדיה בגמרא בביצה בדף למדווה ומודבט, ובבית יוסף, פה במקום, בסעיף למדהי, בשער הציון, מאוד קוף י' ד', ערכו דברים, אבל זה המסקנה. אתה יכול להביא ולהחזיר את הפח ברגל. בין אם אתה רוצה להביא את הפח לשיש, בין אם אתה רוצה להביא את זה לשולחן בסלון, ביד אסור להביא כי הפח הוא מוקצה, ולא יתירו לטלטל מוקצה כדי לפנות עמו דבר המאוס, אבל להביא ולהחזיר אותו ברגל זה מותר. האם מותר לפנות פח אשפה ביתי לפח הציבורי? כפי שלמדנו, פח אשפה זה מוקצה בחמת גופו, אסור לפנות אותו לפח הציבורי בשבת, אם הוא התמלא, פותחים שקית נוספת ומנחים את הפסולת. אבל, אם הפח מאוס, פח מלא מאוס, לא משנה, סגור, פתוח מאוס, אפילו רק אצל אחד מבני הבית, מותר לפנות אותו לפח הציבורי, גם כשלא מדיפר אחרא. שוב פעם, מי שלא סומך על העירוב, אז, או שאין עירוב, אז ודאי שאין לנו הקלה בדבר הזה. רק מי שאין לו בעיה עם העירוב. אבל לא ייקח את הפח המאוס וישים אותו במרפסת או בחדר שירות, ואומר, עוד חצי שעה אני אפנה אותו. כי אם במקומות האלו של המרפסת או חדר שירות לא שוהים שם, נכנסים ויוצאים מיד, אז אתה כבר לא תוכל לפנות את זה במהלך השבת. כי זה כבר לא גרף של רי, זה לא מקום שהות האדם. כשהוא מפנה את הפח, לכתחילה ייקח את השקית בלי הפח. אבל אם יש צורך להוציא את ההשפעה עם הפח כי הוא חושש לנזילות וכדומה, יקפיד לא להניח את הפח מידו כדי שיוכל להחזירו, כי הפח הרי הוא מוקצה. אם אתה תניח אותו מידך, תחזיר אותו. ואם הוא יניח אותו מידו, אלא פשוט תרוקן את כולו לפח, ואז תיקח את הפח בחזרה כשהוא דו בידך. עבר וניחו מידו, אם יש חשש גניבה, ייתן בתוכו איזה דבר יותר ויחזיר אותו. אבל אם הוא במקום משתבר, לא יעזור דבר יותר, אלא אם כן הוא צריך לחזור ולתת בו עוד השפע. וזה רק עם דבר יותר. זאת אומרת, ברגע שנחת את הפח, אתה לא יכול להחזיר אותו רגיל, אלא רק על ידי דבר יותר, או בגלל שמי גנב, או כי אתה צריך לפנות בו עוד השפע. אבל להחזיר אותו רגיל לא. ואם אין חשש גניבה, וגם אתה לא צריך לפנות בו עוד פעם השפע, אז גם עם דבר יותר אסור. אם הפח השפע היה רג בבין השמשות, אז הוא לא היה מוקצה, ובשבת שמנו שם השפע וזה נהיה מוקצה, אז ברגע שרוקנו את ההשפע, הפח חוזר להיות לא מוקצה. בכזה מצב לא צריך להקפיד לא להניח אותו מידו. כי גם אם הוא ניח אותו מידו, הוא לא חוזר, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא חוזר להיות לא מוקצה, כמו בין השמשות. אבל אם בין השמשות היה שם השפע, אז מיגוד התקצה בין השמשות, התקצה לכל יום, הפח הזה מוקצה כל השבת, אז כשאתה מפנה אותו, אתה צריך לפנות רק את השקית, או אם אתה מפנה את הפח, שלא להניח את הפח מידך. לפעמים קורה שהפח השפע הוא מלא והוא לא מאוס, ואסור לפנות אותו, אלא מה אנחנו אומרים? נפתח עוד שקית ליד. אבל אומר, אם אני אפתח עוד שקית, אז הפתיחת השקית תגרום לי לפנות אותה כשהיא תתמלא, כי היא מאוסה. אז אולי אני מעכשיו אפנה את הפח, כדי למנוע את המאיסות של השקית. כזה מצב אפשר להקל מעיקר הדין, לפנות את פח ההשפע כדי למנוע את הוצאת השקית לאחר שתימאס, עדיף להחמיר לא, אלא לפתוח עוד שקית וכשתימאס לפנות אותה, אבל מעיקר הדין אפשר להקל לפנות הפח, כדי שלא נצטרך להגיע למייסות של השקית ולפנות אותה. עד כאן דברים עיקריים, השייכים לסעיף למדלת למדי בשולחן ארוך, מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשלוחי מאזינים, 03-500-9393, 03-500-9393, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
וואו, שחייה בבריכה רק ב-25 שקלים?
חברי מכבי נהנים ממאות פעילויות כושר ובריאות בפריסה ארצית ב-25 שקלים לפעילות. מכבי, סטנדרט הבריאות הגבוה בישראל. בכפוף לתקנון השב"ן. מחפשים למנף את הכסף שלכם בעסקת נדלן טובה? אל תסחטו לימון סחוט. רוצה לדעת למה צריך להשקיע לפי ההלכה? הנך מוזמן ליום עיון תורני עם הרבנים הגאונים הרב נוסבוים והרב דינר ביום שלישי הקרוב מהשעה 3 בצהריים. הרשמה מראש חובה בטלפון 1-800-801-802. נותרו מקומות אחרונים. סעודת ראש חודש למשתתפים. יום העיון מתקיים בבניין הכשרת היישוב ז'בוטינסקי 9 בני ברק. בעלי עסק? עצמאים? משרד הכלכלה והתעשייה בדק עבורכם איזה בנק הוא הידידותי ביותר לעסקים קטנים ובינוניים. הוא מצא שוב כי מרקנטיל במקום הראשון. אז למה להתפשר על פחות מהטוב ביותר? התקשרו כוכבית 5600 וטענו גם אתם מכל הטוב הזה. מרקנטיל, עסקים עושים עם אנשים. על פי מדד הידידות לעסקים קטנים ובינוניים לשנת 2022.
עכשיו חגיגת קיץ במועדון הלקוחות של רמי לוי. מבצעים חסרי תקדים בסניפים ובאתר. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
מקימי.
הסייל הגדול הגיע למקימי. 50% הנחה על כל קולקציית הקיץ החדשה. רק במקימי, לחברות מועדון ומצטרפות חדשות בלבד.
מקימי סייל.
כפוף לתקנון.
שבת מברכים בפתח? קבלו טיפ מיד מרדכי לשדרוג המנה. טבלו ברוטב צ'ילי מתוק או ברוטב טריאקי של יד מרדכי, העשויים מחומרים איכותיים, בלי ממתיקים מלאכותיים, בלי צבעי מאכל ובלי חומרים משמרים, לטעם עשיר ומיוחד. שבת שלום, מיד מרדכי.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום וברכה, ערב טוב לכבוד הרב.
ערב מצוין.
אנחנו נהנים מאוד מהספרים, מהתוכניות שהכל גדול.
תודה.
רציתי לשאול, גם מה שהרב דיבר, פח ההשפעה.
כן.
הפח ההשפעה שלנו בבית נמצא בתוך ארון.
כן.
עכשיו, גם במקרה, בוא נגיד, קודם כל אני רוצה לשאול לגבי הפח הסורה, הבנתי מרב שאם הפח היה בבאר שבנוק, כשהיה בו זה, אז צריך לקחת את השקית. כשהשול נמצא בתוך ההון, אז...
אמרתי שאם הוא מאוס, אם הוא מאוס, אפשר לפנות אותו גם עם הפח וגם עם השקית. עדיף רק את השקית כדי שלא ניכנס לבעיה של החזרת הפח. אבל בעיקרון מותר לפנות גם את השקית לבד וגם את הפח עם השקית ביחד.
כן, לא, אני
שואל
באופן שתגיד, אני רוצה ברצינות לשאול את השקית, והפח היה מוקצה בערב שבת, כי היה בו...
היה פה פסולת, כן.
פסולת.
ואתה מוציא את השקית כי זה מאוס בעיניך עכשיו, כן?
עכשיו, כשאני מוציא את השקית, אז אני צריך כאילו להוציא את השקית, יש לו את הפח, יש לו הפח, אבל במילא, בהוצאה, בגלל שמשל בתוך ארון, בכל מקרה, כאילו, כשאני מוציא את השקית, אז הפח מתנתן, זה נקרא תיזון מהצד, כאילו...
אתה מתכוון לומר שכשאתה שם... שנייה, שנייה.
יש לי בעיה שאני מוציא...
הבנתי, צדיק, הבנתי. אתה מתכוון לומר שכשאתה שם את השקית חדשה בתוך הפח, אז אתה מזיז את הפח תוך כדי נטילת השקית. זו השאלה שלך?
שאני מוציא, זה מתלתל, או שאני רוצה לשים שקית חדשה...
כשאתה מוציא את השקית, אין בעיה. זה טלטול מן הצד לצורך דבר היתר, אין בעיה.
כן,
ושאני מוציא... כשאתה שם שקית, אם הפח זז על ידי השקית, זה גם כן מותר, כי זה טלטול מן הצד לצורך דבר היתר, רק אתה צריך להקפיד שלא להזיז עם הידיים את הפח, זאת אומרת, לשים את השקית באופן שרק השקית מזיזה את הפח באמצעות התזוזה של הידיים, אבל לא שהידיים שלך נוגעות בפח ומזיזות אותו. ברור?
כן, עכשיו טוב. לגבי, פח שהתמלה.
כן.
אתה עדיין יש מכלח בבית, אני אומר, זה נמצא בתוך ארון, כן? נמצא בתוך ארון והדלות סגורות. תוך ארון מתחת לקיוב. השאלה, יש שם הגישה שזה מאוס. אבל בשביל זה נמצא בתוך הארון. זה התמלא כבר.
אם זה מאוס במחשבה, זה לא נקרא מאוס. אם זה מאוס שפותחים וסוגרים את הארון ומרגישים מייסות בחמת ריח או שורים את ההשפעה, זה נקרא מאוס.
כן, נגיד, פותחים את הארון, לפעמים יש ריח.
אם פותחים וסוגרים את הארון ויש ריח, פותחים וסוגרים את הארון בתדירות גבוהה ויש ריח, וזה מפיץ ריח לא נעים, אז זה נקרא מאוס. אבל אם אין ריח והפח סגור, אז זה לא נקרא מאוס.
עכשיו...
טוב, בוא ניתן האפשרות לעוד מאזינים לשאול, בסדר?
כן, אני לא שואל עוד שאלה, זה הכל נוגע לגבי הפח כולם.
כן, אבל פשוט יש עוד הרבה מאזינים על הקו, אנחנו צריכים כן ביחד אהבת לך כמוך, אי אפשר שכל אחד ישאל הרבה זמן, אתה מבין? אז שבוע הבא נמשיך בעזרת השם, בסדר?
גם שזה אותו שאלה?
כן, אבל אנחנו מדברים כבר בעריכות ויש עוד מאזינים שרוצים לשאול. שבוע הבא בעזרת השם נמשיך בלי נדר. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב, הרב מלכה.
ערב מצוין.
רציתי לשאול את כבודו שאלה לאחרי תשעה באב. אנחנו שכרנו דירה בחול לשבוע, כל בני המשפחה, אני וכל בני הבית. פשוט, מה אני עושה עם הקטע? כל שנה אני מסתבך. מה אני עושה עם הקיור? אני מאמין שהקיור הזה הוא לא... עשינו עליו דברים שלא לנו. השיש, התנור, אם מותר להפעיל. מה אני עושה בקטע הזה?
הקיור והשיש, נגיד שגרים שם גויים והשתמשו שם בנבלות וטרפות, בדברים חמים. נגיד. בואו ניקח את המקרה הכי קיצוני. והקיור והשיש בלועים בדברים של איסור. אבל רוב השימוש זה שימוש בצונן. רוב השימוש של קיור ושייש זה שימוש בצונן. וכיוון שכך רוב השימוש, אז הולכים בתא רוב שימושו. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תף נון א', סי ו' וכף א'. וגם לדעת הרמ"א שאומר שלא הולכים לפי רוב שימושו, מכל מקום הרמ"א בעצמו כותב ביורדה בקוף כף א', שאם זה לא בפסח אלא בשאר השנה, אם זה דבר שאי אפשר להכשיר אותו, או שזה הוצאות גדולות להחליף אותו, כמו הקיור והשיש, אפשר לסמוך על הסברה של רוב תשמישו. לכן מה שאתה צריך לעשות, זה לנקות טוב טוב את הקיור והשיש, שלא נשאר שם שום שריות של אוכל, להערות על זה מים חמים, ואז אתה יכול להשתמש כרגיל.
לגבי התנור הרב?
תנור זה הרבה יותר חמור. התנור, אם זה תנור רגיל, לא פירוליטי, אתה לא יכול להשתמש בו.
אבל
יכול להיות שהתנור הזה בלוע מיסורים חמורים, ויסורה בלה, ומיסורה בלה אנחנו לא מכירים להכשיר תנור. אם יש לך תנור פירוליטי שם, ניקוי עצמי 500 מעלות בפעולה הארוכה, זה מותר.
אם אני מדליק אותו כאילו שעה, שעה וחצי, ככה
שיהיה... לא, אתה לא מדליק על שעה ולא על שעה וחצי. פירוליטי זה תוכנית בתנור, שאתה לוחץ על שתי כפתורים, הדלת ננעלת ונפתחת אחרי שעתיים. זה לא כמה זמן שאתה רוצה. ננעלת, אתה צריך לחפש את ה... יש שלב קצר, שלב בינוני, שלב ארוך. צריך לחפש את השלב הארוך, אם זה פירוליטי. אם זה לא פירוליטי, אין לך מה לעשות.
כן, כן, הבנתי. תודה רבה, הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רב, יש לי חבר שהוא עובד כשכיר בחנות למכירת רהיטים.
עובד כשכיר במה?
בחנות למכירת רהיטים.
כן.
עכשיו, הוא אומר לי שבאים אנשים, והוא תפקידו לשכנע אותם לקנות, ויש לו אחוזים. הבעיה שלו שיש כאלה שאחרי ש... באים ביום חול, מסביר לשכנע אותם, וסוגרים עסקה בשבת. וכל זה אחרי...
איך הם סוגרים עסקה בשבת? החנות פתוחה בשבת?
נכון. פתוחה בשבת, זה אזור של קיבוצים. ואז הוא שואל, האם הוא...
כן, אבל זה לא ברור לו שהם יסגרו בשבת. אולי יסגרו בשבת, אולי יסגרו ביום חול.
הם אומרים לו. אנחנו רק באים להתעניין, ותסביר לנו על זה וזה וזה, ואנחנו בשבת, שבעלי חופשי וזה, אנחנו באים לסגור, לשלם.
כן. תראה, זה לא נקרא לפני עיוור, זה נקרא מסייע, כי גם אם הוא לא יסביר, מישהו אחר יסביר, ובסופו של דברים יבוא לקנות בשבת, ואינו פה במקום אחר. זה נקרא מסייע בדור ועבירה, ומסייע בדור ועבירה, זה דבר שאסור לעשות אותו. ולכן, אם באמת... מראש הוא לא צריך לחשוש לשכנוע, אבל אם באמת מראש הם אומרים לו ומתעניינים ואומרים לו מראש אנחנו נבוא לסגור בשבת, אז כן. פשוט שירפה מהשכנוע, רק יסביר בעדינות, ירפה מהשכנוע, כדי שלא יהיה מסייע בדרוב רעבירה. אף על פי שיש מקום להקל בדבר הזה לפי המערשם, שהסיוע לא בזמן העשייה, הוא מסייע עכשיו, העשייה תהיה בשבת, וזה לא לפני עיוור, זה רק מסייע. ואם יש לו גדר של מומר, אז אפשר לצרף את השח ביורידה בקוף נון א', שאין דין מסייע למומר. כל זה צירופים, פרנסה וכו'. אבל אם הוא יכול להתחמק מהדבר הזה כפי שאמרתי, כך יעשה.
אבל אם הוא
לא
יכול להתחמק, בעל הבית מפעיל אותו.
אם הוא לא יכול להתחמק, בעל הבית לא עוקב אחריו איך הוא משכנע כל אחד ואחד. אמרתי, אם בן אדם בא ומתעניין, הוא יכול לשכנע ולהסביר. אם מראש הוא יודע שאותו בן אדם רוצה לבוא לקנות בשבת, שיסביר לו בצורה יבשה, בלי לשכנע. ואם זה דבר שנוגע לענייני פרנסה, שאם בעל הבית יראה שהוא לא משכנע, יפטר אותו, אז אפשר להקל ולסמוך על כל הצירופים שאמרנו.
הבנתי. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
שלום, רציתי לשאול, מחם בשבת, שהוא המצב שבת, הייתי בבית, נראה לי שמחות של צומת, אני אין לי ביקוח עם מבריך, אם המחם, המצב שבת מותר, נגיד אם נגמר מים, אפילו לא נגמר מים, מותר להוציא את זה לסוף במקומו, או שיש לו מודיד שמוקצה מחמת גופו.
מחם מצב שבת, מחם מצב שבת, אין לו דין של מוקצה מחמת גופו, כי במצב שבת, הגופי חימום לא מגיעים למצב של התאדמות. רק מצב של לוהטים. וכל מכשיר חשמלי שהסלילי חימום שלו לא מגיעים למצב של התאדמות, אין לו דין של מוקצה בחמת גופו, כפי שהורו בזה מרנן רב שלום זמן אורבך ורב אלישיב. לא לפי אגרות משה בכלל מותר. אלא מה? אני רוצה להגיד יותר מזה. לא רק שזה כשמחתו לאיסור ומותר לטלטל אותו לצור גופו המקומו, גופו הכוונה שאני רוצה לקרב את זה אליי לקחת מים, או מקומו שאני רוצה להזיז הצידה כי אני צריך להשתמש במקום, אלא אפילו מותר לטלטל אותו שלא לצור גופו המקומו. מדוע? כי מבואר בגמרא בשבת בקוף חביים עמוד ב', והראשונים מביאים את זה בסימן של חצי פה, גם המשנה ברורה שם במקום, שמותר לי לטלטל סיר או מחוות או מדוחה, אגב אוכל שבה, אף על פי שמחוות זה כשמחתו לאיסור, ברגע שיש במחוות אוכל מותר לטלטל את זה כמו כשמחתו ליתר. למה? כי הוא בא לשמש את האוכל והוא נבטל אליו. גם פה המחם בא לשמש את המים ונבטל אליהם, ולכן השלודי שכשמחתו ליתר, ולכן מותר להזיז את המחם מצב שבת לא רק לצורך גופו מקומו, אלא גם שלא לצורך כלל, גם לצורך לא גופו מקומו. סתם הוא רוצה שזה יותר נחמד לו, שזה יעמוד בפינה הזאת של השיש ולא בפינה הזאת, לא שהוא צריך להשתמש במקום. סתם בעין זה יותר טוב לו, גם כן מותר. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
אני רציתי לשאול בקשר לסימן רשנון ב' בסעיף ב', בעניין שאסור לצאת לגוי מלאכה אם לא שקצת לערב שבת.
כן, אבל אם זה שאלה של פלפול, אנחנו נצטרך לחכות לבית הוראה, כי פה בשידור אנחנו משתדלים שהשאלות יהיו רק ענייניות, כדי שלא שהציבור יפיק את התועלת. כן
כן כן, לא משהו שהוא ממש מעשי.
כן.
אז שם הם כתוב שאם יש שהות לעשות את המלאכה לפני שבת, אין צורך בקציצה. נכון?
אתה מדבר על קבלנות או על שכיר יום?
אני מדבר...
אתה מדבר על קבלנות?
קבלנות, כן.
אם הוא עושה את זה בקבלנות, אז גם אם הוא לא יכול לגמור לפני שבת מותר, כי הוא יכול לגמור אחרי שבת. אני מסרתי לו חליפה. בד שיתפור, והוא לא יכול לגמור לפני שבת, אבל הוא יכול לגמור אחרי שבת. אם לא הלחצתי אותו לגמור את זה עד שבת, אז מותר. מסרתי רכב למוסך של גויים ביום שישי בשעה 4 בצהריים, לא אמרתי לו תביא לי את זה ביום ראשון. מתי שתסיים תביא, מבחינתי תעבוד על זה ביום ראשון, ביום שני, מוצאי שבת. הוא על דעת עצמו עבד בשבת, מותר. אבל אם אני מלחיץ אותו ואומר לו תביא לי את זה עד שבת, אז תביא לי את זה מיד במוצאי שבת, זה אומר שאני אומר לו תעבוד בשבת, וזה אסור.
זה אסור, יפה. אבל אם עושים, אבל גם שמותר, צריך דווקא לעשות קציצה של שכר, נכון?
קבלנות. קציצת שכר זה קבלנות.
כן,
קבלנות פירושו שהוא לא עובד אצלי לפי יום, אני לא אומר לו כל שעה אני משלח לו 50 שקל, אלא קח את הרכב, תתקן אותו, תקבל 5,000 שקל.
כן, בדיוק.
אז כיוון שהוא לא עובד אצלי, זה נקרא קבלנות. קצץ זה נקרא קבלנות.
אוקיי, קבלנות, אוקיי. ומחילה. עכשיו, גם שם כתוב שאם יש זמן שעות לפני שבת לסיים את המלאכה, אז גם זה לא צריך. נכון?
נכון.
השאלה היא, אם עכשיו האדם בא למוסך ביום שישי ולוקח לעשות תיקון לרכב שלו שעה אחת, ויש עד שבת עוד 3 שעות, אלא שבפועל יש תור של מכוניות שהגוי בפועל יעשה את את התיקון של הרכב שלו רק בעוד 4 שעות, האם זה נחשב שיש שירות או שאין שירות?
זה לא צריך שיהיה שירות. אם אני לא אומר לו שאני צריך את זה מיד במוצאי שבת, זה נקרא שאין שירות. זה נקרא שאין שירות, כיוון שאין לו אפשרות לפני שבת. אז השאלה מה אתה אמרת לו? אם לא אמרת לו כלום, אז הוא עובד בשבת לדעת עצמו, גם יכול לעבוד ביום ראשון. אבל אם אמרת לו, תשמע, אני מיד אחרי שבת צריך את זה, אז זה נקרא שאתה מלחיץ אותו לעבוד בשבת, וזה אסור.
הבנתי. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין. נזכירכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, או לתושבי חוץ לארץ 0799-713-155, גם שאלות בכל תחומי ההלכה, כולל דיני ממונות ולשון הרע ורכילות וריבית, וגם כף תוכן גדול מאוד לכל שמיעת השיעורים והחידונים, וגם התייעצות מי שצעיר בחינוך ילדים, יוצא נשואים וכדומה, הכל בכוכבית 5047. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב, בנוגע למלאכה בשינוי מנהגים, שראיתי שבהלכות שבת של הרב, לגבי האומר שגבי תבשילה שנצטנן, שספרדי יכול לומר לאשכנזי,
לך שלא נצטנן לגמרי, לך שלא נצטנן לגמרי, שלבני ספרד אסור, לבני אשכנז מותר, מותר לבן ספרד לומר לבן אשכנז שסיחמם את זה עבורו. כן,
אבל ראיתי בהמשך הספר שהרב כותב שלגבי תימני, להגיד ספרדי שיבקש מתימני, שאם הוא סובר שהמעשה שהתימני עושה אינו נכון,
נכון,
אז פה לא מבין בדיוק את החילוק, כי גם...
החילוק מאוד פשוט. החילוק מאוד פשוט. כשאשכנזי בא לשאול אותך, נגיד אתה ספרדי, ואשכנזי בא לשאול אותך, אתה רב ספרדי, ואשכנזי בא לשאול אותך, כבוד הרב, מותר לי לחמם בשבת תפשיל שהוא חם, לא יצולדת ולא יצטלן לגמרי? מה אתה תגיד לו? בוודאי שמותר לך, כי אתה בן אשכנז, ובן אשכנז צריך לפי הוראות הרמה. זה מה שהרמה פוסק בשינוי תחת צפת דבר. אבל כשיש רב ספרדי ותימני בא לשאול אותו, מותר לי לחמם מרק קר על הפלטה? פה זה תלוי. אם הרב הספרדי הזה הולך לפי מרן הרב עובדיה, הוא יגיד לו אסור לך, כי מרן הרב עובדיה אומר שתימנים צריכים... כן, מרן הרב עובדיה אומר שתימנים בארץ ישראל לא צריכים ללכת לפי הוראות הרמה, לפי הוראות השולחן ערוך. אבל אם הוא הולך לשאול רב אחר, כן, יכול להיות רב תימני, יכול להיות גם רב ספרדי רב אחר, שהוא אוחז שהתימנים שהולכים בכל דבר לפי הרמב״ם יכולים גם בזה ללכת לפי הרמב״ם, אז הוא יגיד לו שמותר. אז השאלה, זה שאומר לתימני לחמם, כמו מה הוא אוחז? הוא אוחז כי הסוברים שהתימנים חייבים לנהוג כשולחן ערוך? אז אסור לו להגיד לו, כי הוא סובר שהתימני עושה איסור. או שהוא אוחז כאותם סוברים שמותר לו, אז הוא מותר להגיד לו. זה תלוי בזה, אבל אצל בני אשכנז זה לא שייך, כי זה הלכה פסוקה.
אז לגבי פתיחת בקבוק מיץ ענבים בשבת,
אותו דבר, זה לא קשור כבר לספרדים ואשכנזים ותימנים, זה קשור לאוסרים ולמתירים. אם אתה סבור, למדת את הסוגיה, או שהרבנים שלך או הפוסקים שלך אומרים אסור, ואתה סובר שזה אסור, זה אסור לך להגיד למישהו שיפתח, כי אתה סובר שזה אסור, מה אתה מכשיל אותו? זה היה ברכי יוסף, אחידה בסוף סימן תף קופי דל, שער התשובה מביא אותו שם. אבל אם אתה למדת את הסוגיה או לפי הרבנים שלך, זה מותר, ככה יצא לך. רק מה, אתה מחמיר. מותר לך להגיד למי שלא מחמיר שיפתח.
הבנתי. ומה שאמרנו, תפשיל שאני לא נצטנה לגמרי, זה כי גם אני אומר לו שמותר לו.
בדיוק.
הבנתי. תודה רבה לרן.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, קודם כל רציתי להגיד לרב תודה רבה על כל השידור ועל הספרים, אנחנו מאוד מאוד נהנים, תודה רבה.
ברוך תהיה.
רציתי לשאול, מצוי מאוד שבשבת בבוקר, לפני הסעודה, אחרי הקידוש, אוהבים לאכול משהו חלבי, לשתות נס קפה, ואחר כך לעשות את הסעודה. עכשיו, השאלה שלי, בית יוסף בסימן קופיים ג' ואורחיים הוא מביא שיש לחשוש, ככה זה נראה שהוא חושש שם לדברי הזוהר של...
למה נראה? הוא חושש באופן ברור, לא נראה. אומר, כיוון שזכירנו לראות את דברי הזוהר, כך ראוי ונכון לעשות. לא אומר שזה איסור מי שלא עושה ככה, להמתין שעה בין חלב לבשר.
כן, כי בסימן פייטט השולחן ערוך פוסק שמותר לאכול מיד אחר.
נכון, נכון, כי בסימן פייטט סעיף בית הוא פוסק את עיקר הלכה. עיקר הלכה מותר אחרי אכילת חלב, לא משנה שתייה או אכילה, לאכול משהו, לשתות משהו עם הידיים מלוכלכות לנקות אותם ולאכול בשר, זה עיקר הלכה. אז בשולחן ערוך כותב לך מה מותר מה אסור, ובית יוסף אומר לך, תקשיב, נכון שזה עיקר הלכה, כי זה הבבלי, אבל מכיוון שיש לנו זוהר, שהזוהר כתב דברים מאוד חמורים על הדבר הזה, לכן לך תחילה, נכון לחוש לזוהר, זה לא סתירה.
כן, מצוין, אז כאילו בעצם הוא חושש לדברי הזוהר בעצם, כן? זה שהוא כאילו פסק אותו להלכה. כאילו עיקר דין בעצם זה מותר, הוא חושש לדברי הזוהר.
זאת אומרת, אם היית בא לשאול את בית יוסף, הרבה לך תשמע, זה לא איסור, אבל לך תחילה, יש ונכון לחוש לזוהר. זה המסקנה, זה הנוסחה.
כן, מצוין. עכשיו, אז ככה, אז רציתי לשאול, כאילו בעצם, בוא נגיד מבחינת המתנה של שעה, זה יכול להיות שבן אדם כאילו יחשבן לזה, שעד שהוא יאכל את החמין, ייקח לו שעה. אבל מה עם זה שבטוב, שהאכילה של סעודה אחת, מצד אכילה של סעודה אחת, הרי ההפסקה של הסעודה זה רק על ידי שיש בעצם את הברכת המזון. כמו שמבואר שם ברמה, בסימן פייטט.
כן, אבל הוא לא אכל... שנייה. הוא תנס קפה שאתה בין הקידוש לנטילה, הוא עוד לא התחיל את הסעודה.
כן, הוא עדיין לא אכל את הסעודה, אבל בעצם הקידוש...
אז הוא עוד לא התחיל, את העוגת גבינה ואת הקפה הוא אוכל לפני הנטילה. זה לא אותו סעודה.
הגדרת הסעודה מתחילה רק מהרגע שבעצם נוטלים ידיים.
של הנטילת לב,
ודאי. אבל בעצם הוא לא בייך ברכה האחרונה והסתלק. ברמה שמבואר שכדי לחצוץ בין הגבינה לבין הבשר, זה רק על ידי שבעצם מברכים. כאילו, אם הוא לא מברך, אז אין חציצה.
בין הבשר לגבינה, אתה מתכוון.
בין כאילו אחד שאוכל גבינה ואחר כך רוצה, כן, בין הבשר לגבינה, הסיך שבעצם יהיה ברכת המזון.
לדעת הרמה ששעה, הסיך גם ברכה אחרונה, סילוק שולחן וזה, כן.
כן, צריך שבעצם יהיה
כן.
החציצה
של כן, 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 צריך לברכה okay. האחרונה, נכון? אם הוא רוצה לחוש לזר, הוא כן, צריך לברכה האחרונה.
או, אז אחד שבעצם, אז כן, אני אומר לך, כאילו צריך לעורר את זה, מישהו חושב שדברה הזו על משהו כותב שם, אז זה באמת
כאילו... יברך ברכה האחרונה, ימתין טיפה, היה? כן? הרי בלב הכי מה, בן אדם עכשיו שאתה קפה, אכל עוגה. מיד עושה נטיליה מהדוכל, בוא רווח תשימו בין עדר לעדר, זה קצת קשה. בלב הכי ממתינים קצת, נכון? אז ימתינו קצת, יברכו ברכה האחרונה מה שצריך. עוד רבע שעה 20 דקות, חצי שעה עשו נטילה, ועד שיגיע בשרי כבר יעבור שעה, והכל תבוא במקום ובשלום. אתה צודק, צריך ברכה אחרונה. אם זה בלי ברכה אחרונה, זה חזק חילה אחת, נכון?
אם הוא ישתה רק נס קפה, אז כאילו בעצם אין ברכה אחרונה, רק אם הוא יוכל עוגת גבינה או כאלה.
טוב, אז לא, אז אם אין ברכה אחרונה, אז בסדר, זה נקרא סילוק. אין ברכה אחרונה, מה אתה רוצה? זה בסדר. אם אין ברכה אחרונה, אז זה לא נקרא סעודה אחת, כי אין ברכה אחרונה. אם יש ברכה אחרונה, ואתה לא מברך, זה נקרא המשך סעודה.
כן, אם אין ברכה אחרונה, זה נקרא שהוא הסתדק מהסעודה.
כן, אני הסתדקתי בקפה, למה אני לא מברך? כן, ברכה אחרונה, מה אני יכול לעשות? טוב.
הבנתי, עכשיו, ומכאן לך באמת כמה צריך להמתין, כאילו, בבשר לגבינה, כאילו, אחרי גבינה, הרב אומר שעה, כאילו, בעצם...
לפי הזוהר שבית יוסף כותב, מביא אותו ואומר, לכתחילה לחוש לו, שהזוהר כותב שהדברים חמורים, שעה. יש פוסקים שרוצים לומר, פשוט זה מנוי הרבה, שזה לא שעה, אלא חצי שעה. זאת אומרת, זה שעה, לא שעה עגולה, אלא שעה של זמן. טוב, אז מי שיקל חצי שעה, גם כן טוב, עדיף מכלום, אבל תחיל השעה. הברכי יוסף מעריך מאוד בזוהר הזה. הוא בתחילה רצה להגיד, הברכי יוסף ביורי דעה, בסימן פייטט, בתחילה הוא רצה לומר שם, שזה לא הפשט בזוהר כמו בית יוסף, אלא דברים אחרים, ואחר כך הוא חוזר ומצדיק שהפשט כמו בית יוסף. אבל איך שלא, יש בית יוסף, יש בית יוסף. אז לחתכי לקח צריך לנהוג. אבל שוב פעם, זה לא איסור מי שלא עושה ככה, חד משמעית. זה רק נכון וראוי. ברוך תהיה.
תודה רבה, יש על כוח חדדה.
שלום למאזין הבא.
הרב, שומעים אותי?
כן, בבקשה.
ספרדי שמתפלל ערבית עם אשכנזים, האם יענה אמן על ברכות קריאת שמע שלפני שמע ישראל, מעריב ערבים וזה, ולמה, ולגבי שבת, יש תפילת ערבית בשבת, יש אצל הספרדים, סליחה, לא תפילת ערבית, תפילת שחרית של שבת, יש אומרים זכר למעשה בראשית, ויש סידורים שלא אומרים זכר למעשה בראשית.
איפה? באיזה חלק של התפילה?
בחמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית.
בתפילת עמידה?
בתפילת העמידה בשבת בבוקר, יש כאלה אומרים את הזכר למעשה בראשית, ויש סידורים שלא אומרים את הזכר למעשה בראשית. יש סידורים כאלה וסידורים כאלה.
איפה? אחרי חמדת ימים אותו קראת? אחרי חמדת ימים אותו קראת?
כן, יש למשל סידור תפילת החודש של הספרדים שאומרים זכר למעשה בראשית, גם בבוקר.
כן.
וכן בברכת המזון, איך אומרים בבוני ירושלים? ותבנה ירושלים עירך, או ותבנה ירושלים עירה קודש במהרה בימינו.
זה תמיד בבני ספרד ובני אשכנזים.
שאומרים
ותבנה
ירושלים עירה קודש. אז מה? מאיפה הם הגיעו לזה? כמו סידורי תפילת החודש וליבורנו ועוד ועוד.
טוב. לגבי החלק הראשון...
זה שלוש נקודות בעצם.
כן. לגבי החלק הראשון של ספרדים מתפללים אשכנזים, אז לא נאמן על ברכות קריאת שמע.
אז למה הם אומרים?
בני אשכנז עונים, זה מחלוקת. מחלוקת בין הרמה למרן השולחן ערוך, והספרדים נוהגים כשולחן ערוך שלא לענות, והאשכנזים כרמה שכן לענות. מה זה למה? זה מחלוקת.
אז האם אני אתפלל איתם, אני לא אגיד.
אם אתה מתפלל איתם, אתה לא עונה. הם עונים ואתה לא עונה. זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השלישית,
שנייה,
תכף נגיע לזכר למעשה בראשית. לגבי הנקודה השלישית, בני ספרד אומרים ותבנה ירושלים עירך במהרה בימינו, בני אשכנז אומרים ותבנה ירושלים ובני ירושלים עירה קודש במהרה בימינו. ככה זה הנוסח המקובל. בני ספרד ותבנה ירושלים עירה, זה נוסחאות.
יש סידורים ספרדיים שכתוב מפורש ותבנה ירושלים עירה קודש.
נכון, אתה צודק, אבל הנוסח היותר מקובל אצל בני ספרד זה תבנה ירושלים עירך. ואצל בני אשכנז הוא בני ירושלים עיר הקודש. אבל מי שיאמר, מי שיאמר, מקורות בסידורים הקדמונים, דור אחר דור, מאות שנים אחורה. אבל מי שיגיד בבני ספרד, ותבני ירושלים עיר הקודש, במהרה בימינו, לא יקחו אותו לגיהנום הזה, ולא יעשו לו שום דבר, והוא לא צריך לעשות מזה, לא צריך לעשות מזה עסק.
ברוך אתה השם בונה,
בונה ירושלים
ברחמיו בניין ירושלים.
לא, זה הסידורים של המרוקאים, הסידורים של הספרדים כולם, ברוך אתה השם בונה ירושלים, אמן. זה, זה הנוסח.
אז המרוקאים אומרים בונה ברחמיו בניין
המרוקאים,
ירושלים.
המרוקאים יש להם כל מיני נוסחאות בסידורים, וכל אחד יעשה כמנהג רבותיו. אבל אם שואלים מה הנוסח המקובל אצל הספרדים, אז זה כמו שאמרתי, ותבנה ירושלים מייח במהרה בימינו, ברוך אתה השם בונה ירושלים. עכשיו,
אבל
לגבי...
אני אומר בונה ברחמיו בניין ירושלים, אני עושה עבירה?
לא, אתה לא עושה עבירה, אבל אם אתה בא לשאול מה הנוסח המקובל אצל הספרדים, זה כמו שאמרנו. בוא נתקדם
וגם אני אומר בקידוש בורא פרי הגפן, ולא הגפן, אני עושה עבירה?
זה לא עבירה, שום דבר זה לא עבירה, שינוי נסחות זה לא עבירה. לא, זה לא עבירה, אבל לא ככה אומרים, צריך לצמד לנוסחות שמקובלות מדור אחר דור ולא לשנות. ספרדים אומרים הגפן, אשכנזים אומרים הגפן.
דור אחר דור המרוקאים אמרו הגפן.
אני לא בטוח, אני לא בטוח שדור אחר דור המרוקאים אמרו הגפן. אני לא בטוח מה שאתה אומר.
רק פה עבדה החליף.
אני לא, 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 לא. אני לא בטוח שדור אחר דור, בנקודה הזאת ספציפית לא נראה לי שאתה צודק. בבוני הרחמה וירושלים אתה צודק.
אז איך אפשר לברר את זה? איך אפשר לברר את זה?
אז מסתכלים בכל הסידורים של הספרדים, ורואים שכולם אומרים הגפן ולא הגפן. עכשיו, לגבי... בוא נתקדם, כי יש לנו עוד מאזינים על הקו, ואי אפשר להתעכב עם כל אחד הרבה זמן, בסדר? אמרתי את התשובה, אתה לא חייב לקבל את מה שאני אומר, תרצה תקבל, לא תרצה, אל תקבל, זכותך. לגבי זכר למעשה בראשית, אז בתפילת ליל שבת...
למה לא אומרים בבוקר?
בתפילת ליל שבת אומרים זכר למעשה בראשית, בגלל שצריך להזכיר הזכרת שבת, צריך להזכיר הזכרת שבת ויציאת מצרים, וממילא, כיוון שכתוב שמי ששומר שבת, אז זה כאילו שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, ומי שחלילה מחלל שבת כאילו כופר במעשה בראשית, לכן מזכירים בתפילת ליל שבת זכר למעשה בראשית. למה? כי זו התפילה הראשונה של שבת, שבעצם קיום השבת מעיד על מעשה בראשית. אבל ביתר התפילות של שבת, לא מזכירים את זה. למה? כיוון שמספיק שהזכרנו פעם אחת זכר למעשה בראשית.
אבל למה?
שאני עונה לך.
במוסף כן.
אני עונה לך.
במוסף מזכירים את זה.
במוסף?
בטח.
איפה במוסף?
במוסף הרי שוב פעם. במוסף, בסיומת של זכר למעשה בראשית. לפני אלוקינו מקטן לו אצלנו.
איפה?
בטח, במוסף לא. מזכירים את זה.
במוסף לא?
בטח.
איפה? נכון, אתה צודק, נכון.
במוסף?
נכון, אתה צודק. נכון, במוסף מזכירים את זה, נכון.
אז למה אנחנו מענישים את תפילת שחרית?
התשובה היא כזאת, לא מענישים את תפילת שחרית, אלא תקנו להגיד את זה פעם אחת בלילה, פעם אחת ביום. אז לא מענישים את תפילת שחרית, אלא את הפעם אחת ביום בחרו לעשות את זה דווקא בתפילת מוסף, כדי להחשיב את תפילת מוסף. אבל לא מענישים את תפילת שחרית. ככה אני חושב.
אבל אשכנזים אומרים את זה.
בסדר, אז שוב פעם, יש הרבה שינויי נוסחות בין ספרדים לאשכנזים. זה לא שינוי נוסחה אחת.
לא, אבל גם המרוקאים. גם בתפילת החודש.
שוב פעם, אז מי שנהג לומר, יכול להמשיך לומר, ובסידורים של הספרדים, זה לא מופיע. בסידורים של הספרדים זה לא מופיע.
למה המרוקאים משנים את זה?
גם בתפילת מלכה, דרך אגב, בתפילת מלכה של שבת לא מופיע. למה? כי אומרים פעם אחת בלילה, פעם אחת ביום. טוב, מצינו. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום רב.
שלום וברכה.
כן, קודם כל רציתי להגיד שתמול זכיתי להשתתף בשיעור של הרב בקריית ספר, ומאוד היה שיעור נפלא ביותר.
תודה רבה.
כן, והשאלה היא, רציתי לדעת מה דעת המשנה ברורה לגבי גזיזת ציפורניים ביום רביעי? מצד
מאזין? מאזין? יש אפשרות להחזיר את המאזין לקו? שלמה. תנסה להחזיר אותו לקו, ובינתיים נעבור למאזין נוסף. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
כן, רציתי שם מישהו אחרי משהו חלבי, במילך שהכל או מזונות.
עכשיו בעיה בפניו גם אחר כך הוא רוצה לאכול מסעדי משהו. צריך למלך עוד פעם את הבעיה בפניו בתוך הבית. או את המזונות או שהכל.
הוא אכל משהו חלבי שהכל, או חלבי מזונות, או. ואחר כך רוצה לאכול כן, משהו אחרי... בשרי שהכל מזונות, זו השאלה?
כן, או שהכל מזונות.
אם הוא כיוון בחלבי לפתור את הבשרי, פתר. אם הוא לא כיוון בחלבי לפתור את הבשרי, לא פתר.
זה שלא יכול לאכול ביחד.
זה שהוא לא יכול לאכול ביחד, זה לא סיבה שאי אפשר לפתור. אלא השאלה, האם הוא כיוון לפתור או לא כיוון לפתור? היה לפניו או לא היה לפניו? אוכל מיד או לא אוכל מיד? אם הוא כיוון לפתור, בכל אופן פתר. אם הוא לא כיוון לפתור, והיה לפניו, והיה לפניו פה זה לא אינדיקציה, אבל אם הוא לא כיוון לפתור, ועוד לא בירך, אם הוא כיוון לפתור, אז פתר. אם הוא לא כיוון לפתור, והוא אוכל את זה תוך כדי שיעור עיכול, שדרכו של אדם להיפתח מאכילה לאכילה, גם לא מברך. אבל אם הוא לא כיוון לפתור, והוא לא אוכל את זה תוך כדי שיעור עיכול, אלא אחר זמן, צריך לחזור לברך עוד פעם.
אם אכל שיעור של חלבי, עדיף שברך אחרי האחרונה, או זה ברכה
של נצחה? תראה, לפי הזוהר הקדוש, מה שאמרנו מקודם, נתחיל לצליח עם תן שעה. אז אם הוא מתן שעה, ודאי שיבר ברכה האחרונה, להסתלק מהאכילה, ואחר כך המשיך את הבשרי. אבל אם הוא לא חושש לזוהר, ותוך רבע שעה הוא רוצה להמשיך לאכול, אז לא יבר ברכה האחרונה, זה ברכה של נצחה. ברור?
כן, ועכשיו, מי שצריך לעשות בקרת כהנים, והוא נשתה בסטיב לך, ויש הרבה מפעלים שם.
נו, כן.
עדיף שיעשה כהנים מאחורי השלב ציבור, או שיעבור בין המפעלים ויגיע עד הסוף.
אתה מדבר על הכהן?
כן, הכהן עצמו.
הכהן צריך להיות לפני העם, לא בתוך העם. אז בכזה מצב נסמוך להקל.
אפשר לעבור בין המפעלים.
בכזה מצב ששתתך, כן. ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, נזכיכם שבית אורה לכם למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. מי שמעוניין לקבל את המייל, את השיעור השבועי, העלון השבועי הלכה למעשה, כל שבוע ישלח בקשה למייל שכתובתו HL 5047 5047 HL 5047 5047, וישלחו לו את העלון כל שבוע בעזרת השם. פרסומות, חדשות, ומיד חוזרים לשעה שנייה.